לכבוד חודש אדר, כדי שנוכל באמת לשמוח ונדע גם על מה אנחנו שמחים בפורים, אני ממשיכה לקרוא, או מתחילה יותר נכון, קטעים מתוך מאמר צבי ילחם בעמלק, מתוך שיעורי דעת בנויים על יסוד קודש ועדני אמת, במשנת רבי נחמן מברסלב, זכותו יגן עלינו, אמן. יבאר היטב שורש תכסיסי טומאת עמלק בימים ההם ובזמן הזה, על ידי מלכות המינות בארץ הקודש, ומגלה נתזי מי מבול כפירה זו, אשר בעוונותינו הרבים נתזו גם בליבות הקשרים, מבלי לשים לב, כשממשיכים בחיי שלווה, מול חילול כל הקדוש והיקר לנו, בתוך ארמונו, בתוך פלטרין של מלך, תוך ארץ ישראל. הוא מלמד דעת חובת והכרח, קבלת העול, ללחום מלחמת השם נגד עמלק בלב ונפש, ולקבל עול יראתו ופחד גזרותיו בכל עת, כי רק זה שורש קיומנו. מפי הרב החשוב, רבי אברהם יצחק הלוי, מרמלשטיין, שליטה. המאמר הוא לעילוי נשמת הרב החשוב והחסיד, רבי יוסף בן רבי אהרון מתיתיה, עליו השלום, מרמלשטיין, שנלקח לבית עולמים בליל שבת קודש, לסדר ואלה המשפטים, כ"ז שבט תשס"ט לפרט קטן, הקונטרס מוקדש לשמו ולזכרו, זיכרון יוסף. מאמר זה מתפרסם כעת כיוון שלדאבון לב, רשעי עולם אלו, השקט לא יוכלו, לא נרגעים, ושוב נלחמים מהם בבורא יתברך. שימו לב פה לכל מילה, הם לא נלחמים בנו, הם נלחמים בבורא יתברך, בתוך פלטרין שלו. על ידי הפרת גזרת הגלות, על ידי הפרת גזרת הגלות, ומרידה באומות, באופן היותר חמור, על ידי פעולות נקמה ומלחמה בישמעאלים וכהנה וכהנה. תוך הצתת אש להבה נגד כל בית ישראל, בכל העולם כולו, ומסכנים את היישוב כולו, רחמנה ליצלן, על ידי ההעברה על השבועה החמורה, שלא להתגרות באומות, שעל ידי זה נאמר, שעל זה נאמר במסכת כתובות בגמרא, דף קי"א עמוד ב', אני מתיר את בשרכם כצבאות וכאיילות השדה, השם יצילנו. ומאמר זה שייך מאוד גם במצבנו זה, שחייבים אנו להתעורר ולא להישאר שאננים, חס וחלילה, חס וחלילה, מול חילול השם הנורא הזה, כשמחללים שמו ומפרים גזרותיו בריש גלי, באופן גלוי, בתוככי פלטרין של מלך. יעזרנו השם, ויהיו דברים אלו כילורין לעיניים, לעיניים חשוכות, וצורי, צורי זה מרפא, לנפשות נכאבות, לעוררם לאמונה טהורה, ולהפרידם מפועלי אבן, להפרידם מפועלי אבן, אף בעומק מחשבת הלב, ועל ידי זה להינצל מזוהמת עמלק המסכנת קיום ישראל. מסובב כל הסיבות, סיבב שנבוא לארץ הקודש ביום צרה ותוכחה שכזה. ומי ישאר גודל מרירות יראה השם מול התועבה הזאת בתוך פלטרין של מלך? מה נאמר ומה נדבר מעניין זה עצמו? הלא הצרה הנוראה גלויה לכל. אבל הווה נסיכה עם עצמנו, בינינו לבין עצמנו בלבד. לא שיח ציבורי עם עמלק או עם אלה שמקשיבים לעמלק, אלא בין יראי השם. איך עלינו לגשת לצרה שכזו? ומה מוטל עלינו לעשות בעת הזאת? לאמיתו של דבר צריכה השפלות האיומה הלזו, שאליה הגיעו חדלי אישים, חדלי אדם, אלו, במעשיהם הללו, לעורר כל אחד מאיתנו לבוא חשבון, לעשות חשבון נפש, ולהתבונן היכן אנו בעולם. כי הכל קורה בהבנותינו. וגם זה מנפלאות דרכי השם. אשר לפעמים, האדם מתעורר דווקא כשבא לירידה נוראה, והוא מתעשת מעוצמת ירידתו, דווקא העוצמה של החטאים של הירידה שאליה אני יורדת, דווקא העוצמה הזאת מצליחה לגרום בי חלחלה, וזה מה שמעורר אותי, ופה נמצאת התקווה. וכמו שבער בזה הרב הקדוש מוהרנת, רבי נתן מברסלב, זכותו יגן עלינו, שלפעמים על ידי שהאדם נכשל בעבירה חמורה מאוד, על ידי זה דווקא הוא מתעורר לשוב בתשובה. כי מרוב התמרמרותו של אותו אדם על עוצמת נפילתו, דווקא על ידי זה שהוא חוטף שוק מזה, מתמרמר נגד עוצמת נפילתו, על ידי זה נעשית שבירה בעוצמת הרע שלו, ועל ידי זה הוא שב ומתקרב לבוראו. הוא מבואר מזה שלפעמים הקדוש ברוך הוא מסובב להפך, שעל ידי עוצמת הירידה ונוראות גריעותה, יכול האדם להתעורר. לכן הקדוש ברוך הוא מזמן לנו לפעמים שנרד כל כך נמוך, כי דווקא רק על ידי הנפילה המאוד עמוקה אנחנו יכולים להתעורר. זאת אומרת שהוא מביא, הקדוש ברוך הוא עלינו לפעמים את ירידת המדרגה המאוד נמוכה, דווקא כחסד, כדי שמשם נצליח להתעורר, כי החושים שלנו קהים, ואם אנחנו יורדים לא מספיק נמוך, אנחנו לא מסוגלים להתעורר. דווקא משם יכול האדם להתעורר, להביט על עצמו, עד איכן הוא נפל, ומזה עצמו, מתחתית המדרגה הזאת, אז רק אז הוא יוכל להתהפך לטובה. וכך גם כאן, שצריך להאמין שבכל הסתרה תמון צד טוב, והטוב תמון בצרה צרורה זו, הטוב שתמון בצרה צרורה זו, הוא שעל ידי זה, על ידי הצרה הזאת המאוד נמוכה, דווקא משם נתעורר על כל פנים, לראות ולהתבונן ולהתמרמר על עוצם שפלותנו, ורק על ידי זה שנתבונן ונעצור בנקודה הזאת, נעצור שם ונתבונן ונתמרמר, נתחלחל מעצמנו מאיך הגענו לזה, דווקא על ידי זה תהיה לנו תקווה. כי לדאבון לב, הורגלנו, שימו לב למילה הורגלנו, נרמול המצב הנורא, הקלוקל, ההתרגלות שלנו, ההרגלים הקלוקלים, ההתרגלות, ההרגלים, הרגליים, ההרגלים. כי לדאבון לב הורגלנו לנעשה כאן, בארץ הקודש, על ידי מלכות המינות שכבשה את ארץ הקודש. ואין מבינים שעל פי האמת אין מקום להרגל הזה, להתרגלות שהתרגלנו. זוהי קהות החושים, ההתרגלות. וכמו שהתבהר להלן בהמשך הדברים, וכאשר אף על פי כן אחד מתרגל לצרה זו, הרי צרה גדולה מכל הצרות, ההתרגלות היא הצרה הגדולה, לא הצרה אלא ההתרגלות לצרה, היא הצרה. והיא, ההתרגלות הזו, היא חמורה פי כמה מן הצרה עצמה. והיא, ההתרגלות הזו, היא הרעה הגדולה ביותר, שמביאה את הגרוע ביותר, השם יצילנו. וכאשר נתעוררו רחמי השם עלינו, וביקש להוציאנו מההתרגלות והשעננות שלנו, האדישות לזה שלמצב, טוב, נו, כבר התרגלנו, מה לעשות? אנחנו כבר לא מזדעזעים, זה המצב, אנחנו בתוך זה. זה הנורא יותר, זה נורא יותר מהמלאק, כי זה מעשה המלאק, להרגיל אותנו, שנתרגל לזה. וכאשר נתעוררו רחמי השם עלינו, הוא ביקש להוציאנו מההתרגלות והשעננות והאדישות שלנו, שהיא החמורה, על כן נתן לפי שעה כוח לצד הרע, להרע ביותר, להוריד אותנו לתחתית של התחתית, כדי שנבחח ונראה עד היכן הרע גורר את העולם מדחי אל דחי, שנראה שנזדעזע לא מהמלאק, אלא מההתרגלות, מהנרמול שהמלאק מנרמל את כל חלאות וכל צרות וכל רעות ותכסיסי העולם. מההתרגלות שלנו אנחנו צריכים להיבהל, הרבה לפני שאנחנו נבהלים מהמלאק. זה מה שכתוב כאן. ואת זה אם לא נבין, לא נוכל לשמוח השמחה האמיתית בפורים. נוכל להמשיך לשיר את השירים של לוין קיפניס, חג פורים, חג פורים, נוכל לעשות, להמשיך לעשות מזה חג של אוזני המן, של בצק עם מילוי כלשהו, אבל לא יותר מזה. נוכל לעשות מזה חג של תקסים ומסכות לילדים ונפצים וקפצונים, לא יותר מקפצונים. לא נבין יותר מקפצונים מה זה פורים. וכולי היי, ואולי, וכל זאת, והלוואי, אולי זה מלשון הלוואי, נתעורר משנתנו, ונתחיל להבין שאי אפשר לנו להסתובב בעולם בשוויון נפש, באדישות, כי היא סכנה חמורה, ההתרגלות הזו, היא הסכנה החמורה ביותר, גם ברוחניות וגם בגשמיות. אלא נתעורר לעשות את אשר אנו צריכים לעשות, את מה שהביא אותנו הקדוש ברוך הוא לעשות בעולם הזה, שזה ממש לא מה שאנחנו חושבים שהוא הביא אותנו לעולם הזה עבורו. צבי לכם בעמלק. מהות מצוות זכירת עמלק, מעשה עמלק, לשעה, זאת אומרת באופן פרטני, ספציפי לשעה מסוימת, כל פעם שהוא בא, וגם לדורות. ואם לא נבין את זה, אין לנו מה ללבוש מסכות, להתחפש, לשתות לשוחרה או לא לשוחרה, לעשות עד לא ידע, לקרוא מגילה אפילו, לתת משלוח מנות, לקבל משלוח מנות, לפוצץ קפצונים ולשיר את שירי המשכילים, כמו לוין קיפניס ודומיו, על פורים. אין מה לעשות את זה. בדיוק כשם שאין מה להדליק נרות חנוכה ולהגיד את ההלל בחנוכה, אין שום הצדקה לחגוג ולציין את פורים אם אנחנו לא מעמיקים לפני פורים להבין מה נעשה איתנו, כי איבדנו כל זיק של דעת. נצטווינו בתורה הקדושה, זכור את אשר עשה לך המלאק, בדרך, בהרגלים, בדרך, בצאתך ממצרים. וכבר יקשו בזה. מה התועלת בזכירה זו לזכור מעשה עמלק ורעת תומעתו? למה להתעסק ברע? למה את מתעסקים ברע כל הזמן? בשלמה, אם היו מצווים לזכור מעשה השם וגבורתו נגד עמלק, זה אנחנו יכולים להבין. או את ההבטחה שהבטיח למחות את המלאק לעתיד, ניחא, אפשר, נו, מיילן, אפשר להסתפק בזה. אבל מה העניין של זכירת מעשה רשעותו שנלחם בישראל? למה להתעסק ברע כל היום? אתם כל הזמן מתעסקים ברוע. וגם, מה תועלת יוצאת למעשה מזכירה זו? מה יוצא לנו בתכלס, בפועל? תנח בשאר זכירות, כי זכירת יציאת מצרים, תסתפקו בזכירות כמו יציאת מצרים, או זכירת מעשה מרים, מילא, ניחא. על זה אפשר להבין. כי על ידי זכירת הניסים שהיו במצרים, תגדל האמונה והאהבה בקדוש ברוך הוא. ועל ידי זכירת עונשה של מרים, יבואו להיזהר מדיבורי לשון הרע. אבל זכירה זאת של המלאק, של תומעת המלאק של הרוע בהתגלמותו, מה יש תועלת מזה? שמה צריך לדבר על זה? אמנם מהמבואר בדברי רבנו הקדוש מברסלב, זכרו לברכה לחיי העולם הבא. בליקוטי מוהר"ן, ודברי הרב הקדוש מוהר"נת, תלמידו של הרב רבי נחמן, רבי נתן מברסלב, זכותם יגן עלינו, יוצא שקליפת עמלק היא בחינת הסתרה שבתוך הסתרה. פה גם אולי נביא תועלת לאלה שסתם ממלמלים וקופצים כמו קפצונים על הכבישים, ושרים עם מוזיקת טרנס או דנס, את ה, גם בהסתרה שבתוך הסתרה, בשמחת לבב ולא מבינים מה הם עושים. אולי אם נבין את זה, נשאיר את זה יותר מהלב, ונבין מה זו הסתרה שבתוך הסתרה. הסתורה שבתוך הסתורה, כלשונם. דהיינו, שכוח תומעת המלאק, הוא, כשהוא מתמה את האדם חס וחלילה, אזי נסתר מן האדם לגמרי, שהוא מצוי בתוך קליפה והסתרה. ונדמה לו לאותו אדם, שהכל מישור, הכל בסדר. זו ההתרגלות, דרך אגב. אתה בתוך שנער, בתוך עומק הביוב, ואתה לא יודע שאתה שם, זה נראה לך בסדר, רגיל. נו, אנחנו חיים פה, חיים רגילים, נורמליים, זה נורמלי, הכל נורמלי, אבי אבות התמועה, זו הנורמליות. זה מעשה המלאק, הוא גורם לנו להרגיש, להקיית חושים, והוא גורם לנו להרגיש שזו הנורמליות. זה קרחה בדרך. הדרך היא הדריכה, היא הרגל שדורכת בדרך, בדריכה. דריכה מלשון לדרוך. לדרוך, דורכים בדרך, דורכים ברגליים. רגליים, אלה ההרגלים, הכל אותו לשון. בלשון הקודש, הכל, כל הסודות מובנים. כי הלשון עצמה היא הסוד. ההרגלים הם הרגליים, ועם הרגליים אנחנו דורכים בדרך. ועמלק מגיע כשאנחנו מתרגלים בדרך, לדרך הלא טובה. וחושבים שהעקוב, דרך הכלכלה, הוא המישור, כלומר ההתנרמלות, ההתרגלות. וכל זה תמון רק במילים של לשון הקודש. דרך, רגליים, להתרגל, התרגלות. גם הלכה, שהיא הדרך הטובה לעומת הדרך הזו של המלאק. הלכה זה גם מלשון הליכה, בדרך. אבל הלכה זה מלשון הליכה בדרך הנכונה, בדרך השם, וזה לעומת זה הסיטרא אחרא, הצד האחר, הצד האפל, הצד המנוגד לזה לדרך השם, הוא דרך שבה אנחנו דורכים ומתרגלים לדרך הרע, ושם מגיע עמלק, ועמלק הוא לא חיה מסוכנת ולא שד שנראה כמו שהרגיל אותנו לראות בסרטים. עמלק הוא בסך הכל זה שגורם לנו לחשוב שאנחנו בדרך הנכונה, בעוד שאנחנו בדרך הכי טמאה, מקולקלת, מעוותת. אבון בא מלשון עיוות. הכל נמצא בלשון הקודש, רק לעצור ולהתבונן על כל מילה, על כל אות שבתוך כל מילה, ועל כל קוצו של יוד שבתוך כל אות. שם איבדנו את הדרך. ולשם צריך לחזור. דהיינו שכוח תומעת המלאק, הכוח, יש כוח לתומעת המלאק, הוא שכשהוא מתמה את האדם חס וחלילה, אזי נסתר מן האדם לגמרי, שאותו אדם מצוי בכלל בתוך הקליפה. זה מה שאנחנו אמרנו בשיעורים בעת ניסיון, שאנחנו טבועים בתוך, אנחנו בלועים בתוך בטן של הנחש, אבל אנחנו חושבים שבתוך בטן הנחש, הנחש נותן לנו שם את שיא הנוחות, והוא נותן לנו שם עולם ומלואו, ואנחנו בטוחים שאנחנו בחוץ, מחוץ לבטן הנחש, שהתעוררנו, ואנחנו בכלל לא יודעים ולא מזהים שאנחנו בלועים בתוך הבטן של הנחש, של הסיטרא אחרא. זה המלאק, זה כל העניין פה. אז הוא מתמה ומסמה, זה גם מאותו לשון, מאותה משפחת לשונות. מסמה זה הכוח של סמיות העיניים, מסמה את העיניים. אנחנו לא שמים לב, לא רואים. העיניים שלנו, אנחנו בעיוורון, אנחנו לא מזהים איפה אנחנו, אנחנו לא מזהים שבלה אותנו הנחש, ואנחנו חיים, יכולים לחיות חיים שלמים בתוך הבטן של הנחש, נוחים מאוד דרך אגב. ויש שם טלוויזיה ועיתונים. שלא נתבלבל, ויש שם את שיא הנוחות עם שיא הפינוק, יש שם בריכה וג'קוזי, ויש שם גם עיתונים חרדיים, בתוך הבטן של הנחש, ואנחנו יכולים לחיות שם, אדם יכול לחיות שם חיים שלמים, ולא לדעת שהוא קלו בפנים, וזה מה שקורה לנו, לרובנו המוחלט כרגע. אז ההסתרה שבתוך הסתרה זה לא שיר נטול כל טעם, אלא דברים של קבלה, של פנימיות התורה. זה אומר שאנחנו אפילו לא יודעים שאנחנו בהסתרה, ולכן ההסתרה מוסתרת מאיתנו. אנחנו לא יודעים שאנחנו בגלות, זו גלות בתוך גלות. אנחנו לא שמים, כי כשעם ישראל נמצא בגלות, תחת ארבע מלכויות שהן ארבע הגלויות, והגלות האחרונה בהן היא הארוכה ביותר ואולי קשה, המבלבלת ביותר, שהיא גלות אדום, הוא נמצא בתוך ההסתרה והוא מזהה שהוא בתוך הסתרה. הוא נמצא בתוך גלות, עם ישראל נמצא בתוך גלות ומזהה שהוא בתוך גלות. אבל כשהאדם מישראל נמצא תחת גלות הערב רב, באחרית הימים, עכשיו, הוא לא מזהה שזו גלות. כי לא נותנים לו לזהות שזו גלות. כי המלאק בא ומסמת עיניו לראות ולזהות שהוא בגלות. זו גלות שהיא דוברת עברית, זו גלות שהיא בארץ ישראל, זו גלות שבה מדמים הקמת מדינה וגאולת ישראל, או התחלת דגאולה, ופה, וזה ההסתרה שבתוך ההסתרה, והיא הרבה יותר חמורה מההסתרה שלא בתוך ההסתרה. כי כשאתה בגלות שנמצאת בתוך גלות, כשהגלות מוסתרת ממך, לקחו ממך גם את הגלות, אז הסכנה בכפליים, כי אתה בטוח שאתה... שזהו, שאין יותר לאן, בסדר, יש לתקן כמה דברים במדינה, כמו שהמזרוחניקים והגודאים אומרים, אבל אתה בעצם התחלת בגאולה או בגאולה. זאת אומרת, יש מדינה, חיכינו לזה 2000 שנה. לא, לא לזה חיכינו 2000 שנה. ואז הוא המצב הכי מסוכן, כי כשאתה לא יודע שאתה בגלות, אתה לא במצב תודעה שאתה נלחם, שאתה רוצה לצאת מהגלות, אתה לא יודע שאין לך, אתה לא יודע שיש לך מאיפה לרצות לצאת. שם אנחנו נמצאים. כלומר, כאן אנחנו נמצאים. והיינו שהמלאק מתלבש בלבושים שונים, באופן שאין מכירים בו שהוא המלאק כלל. הוא יכול להיראות כמו מפלגה חרדית. הוא יכול להיראות כמו ציונות דתית, הוא יכול ללבוש שמות כמו מדינת ישראל בשמות של קדושה, הוא יכול לקרוא לעצמו כמו משכן הכנסת, ואז איך הוא, איך המילה משכן יכולה, איך אפשר להבין שזה המלאק? הוא יכול לבוא ולחבק ולהציע לך עזרה מכל תחלואיך, הרוחניים והגשמיים, איך תדע ואיך תזהה שזה המלאק? הוא נראה כמו אחות רחמנייה. ועל כן נצטווינו לזכור מלחמת המלאק. לא כדי שנזכור איזושהי מלחמה, כמו שהטלוויזיה והעיתונים גרמו לנו לדמיין במוחנו או בדמיוננו איך נראית מלחמה, לא. כדי שנבין איך באמת נראית מלחמה ולא איך הטלוויזיה סיפרה לנו שנראות מלחמות. כי מלחמות לא נראות כמו בסרטים של הוליווד ולא כמו בטלוויזיה. מלחמות לא נראות כמו בצהל או כמו בכל צבא אחר. זה מה שרצו שנחשוב על מלחמה. זה מה שהמלאק רצה להכניס לנו בראש, שנדמיין מלחמה עם רובים ותותחים, וחיילים וחילות וגייסות. לא כך נראית מלחמה. והוא גרם לנו לחשוב, לדמיין איך נראית ככה מלחמה כמו שהוא רוצה, כדי שאנחנו לא נזהה שמשהו אחר לחלוטין, זו מלחמה. זה השחת דעת. אלה הלבושים, אלה המלבושים השונים שאין מכירים בו שהוא המלאק כלל. מלחמה זו לא מלחמת העצמאות ולא מלחמת ששת הימים ולא מלחמת לא מלחמת העולם הראשונה ולא מלחמת וייטנאם. מלחמה ולא מלחמות כמו שרואים בסרטי מתח בהוליווד על המסך הקטן או הגדול. מלחמה של המלאק זה עצם העובדה שהוא מצליח להסתיר ממך בנחמדות, בפילנטרופיה, ברצון לעזור, שיש מלחמה, שהוא בעצם עושה מלחמה. זו מלחמה. אבל הוא לקח את הלבבות שלנו לחשוב שמלחמות נראות כמו שאנחנו הורגלנו בהוליווד. הורגלנו. ההרגל הזה עוד יותר מסוכן מהמלק עצמו, כי המלק עצמו הוא זה שנטע בנו את הטעות, את התפיסה הטעותית של מה זו מלחמה. ועל כן, נצטווינו לזכור מלחמת המלק כדי שנדע ונבין, נבין מלשון הבנה, תבונה, בינה, בין לבין השורות, בין לבין המילים, נבין לשון להתבונן, לא להסתכל או לראות בעיני הבשר, להתבונן, לשקוע פנימה, להעמיק פנימה, בין לבין המילים, בתוך המילים, בין השורות, בין המעשים, לא את המעשים ולא את השורות, אלא בין. נבין לשון בין, לשון בינה, לשון התבוננות, ורק אז נובעת מזה הבנייה. כדי שנדע ונבין גם לעתיד איך נראית מלחמתו, כי הוא רוצה שנחשוב שמלחמתו נראית כמו בהוליווד, כמו בצהל שמעתיק את הוליווד, רובים, טנקים, צבע אדום ואזעקות, והוא הצליח לגרום לנו לחשוב שכך נראות מלחמות. אבל אנחנו צריכים לדעת ולהתבונן ולהבין איך באמת נראית מלחמתו. ולא נטעה לשבת אדישים, שעננים, במלחמתו הנסתרה. הוא מראה לנו מלחמות גלויות, הוא הרגיל אותנו לזהות מלחמות באמצעות ארטילריה פיזית, כדי שהוא יוכל לזחול מלמטה, לזנב בנחשלים, לקרר אותנו בדרך, לתפוס אותנו, להקיש אותנו, להחדיר בנו את ארסו בדרך נסתרת, ויש לו את כל השלווה, ויש לו את כל הפנאי והזמן והמרחב לעשות את זה, כאשר הוא הרגיל אותנו להיות עסוקים בלנסות לזהות מלחמות, כמו שהוא מצייר לנו שאמורות להיראות מלחמות. אז יש לו את הפנאי, את הזמן ואת המרחב, לתקס תכסיסים נגדנו, לשבת במועצות ולייעץ עצות נגדנו, לתכנן ולהקים תוכניות מגירה לאלפים ורבבות נגדנו, ולצאת למלחמה נסתרת נגדנו, כי אנחנו בכלל לא מזהים שזוהי המלחמה. אנחנו יושבים מול העיתון ומול הטלוויזיה ורואים את קורות הזמן, את המלחמות, את הפרעות, את האינטיפדות, את מלחמות העולם, את מלחמות קום המדינה, את מלחמות, לא משנה איזה מלחמות, מלחמות בהוליווד או מלחמות בצהל, זה אותו הדבר, זו לא המלחמה. הוא מושיב אותנו מול המסכים האלה שנראה חדשות או סרט בהוליווד, כי זה אותו דבר, כדי שהוא יוכל לעשות את מלחמתו בשקט מבלי שנפריע לו, נגדנו או לא נגדנו, נגד השם באמצעותנו. הגיע הזמן שנבין, שנתעמק, שנתבונן בטקטיקות האלה ובאסטרטגיה הזאת השלמה שכוללת בתוכה את כל הטקטיקות האלה, תכסיסי המלחמה, את אופן המלחמה. והראש ובראשונה אופן המלחמה זה, זה שאנחנו, שהוא מרגיל אותנו, זה נקרא לקרר אותנו, לקרר זה להרגיל. אוקיי, קרה, מקרה, קורה, קורות העולם. מה זה קורות? זה מה שקוראים היום אקטואליה, חדשות, אקטואליה, פוליטיקה, קורות. כן, יש כל מיני פקידים, אידיוטים שמנהלים את העולם, הם קוראים את המקרים, הם יוזמים את קורות העולם, והקורות האלה אנחנו בתוכם נשאבים לתוכם בשיח הציבורי, ואם זה בעיתון לפני 500 שנה, ואם זה בעולם האינטרנט, זה לא שונה מהדפוס. לעמלק יש את התעמולה, והתעמולה היא זו שמנרמלת את המצבים הנוראים ביותר ומרגילה אותנו לסמא את עינינו, שנשב ונתעסק רק בזה, במחשבה ובדיבור, ואז יש לו את כל הפנאי, הזמן והמרחב שבעולם, להחדיר בנו את הארץ שלו, לאנוס אותנו, לאנוס אותנו. אונס ברוטלי, בשקט, באין מפריע, כי אנחנו לא מפריעים לו, אנחנו יושבים כמו ילדים טובים שלו, עבדים טובים שלו, ורואים ואוכלים את כל מה שמוכרים לנו בטלוויזיה, בטלפון, בעיתון החרדי, בעיתון החילוני, בעיתון של המפלגה ההיא, בעיתון של המפלגה הזאת, בספר הזה, בסרט הזה, בקולנוע, בטלוויזיה, בתיאטרון, או על העיתון, בעיתון על השולחן. אין הבדל ביניהם. ועל ידי שנזכור עניינו, ודרכי מלחמתו, ואופן פעולותיו הנסתרות בימים ההם, על ידי זה נוכל להישמר ממנו, שלא להיכשל עוד בפח יוקשו, במוקשים שהוא מטמין לנו, גם אתה. וזוהי התועלת שבזכירה, ולכן אנחנו מצווים לזכור את זכר, את המעשה המלק, וזה, זו שמחת פורים. אחרת אין שמחה אמיתית, יש שמחה שהיא לא שמחה, היא ליצנות, והיא לא קשורה כהוא זה ליהדות. תחפשות ועד לא ידה ועוד מצעד תואבה וזהו. ולדוגמה במלחמת המלק כתוב, ואל נסותם את השם למור, הם ניסו את השם בני ישראל למור, היש השם בקרבנו? אולי אין. בוא נדבר על זה. יש מקום לדבר על זה. בואו נפתח על שולחנות עגולים על זה. בואו נפתח שיח ציבורי, תוכנית טלוויזיה, פאנלים. ואז, ברגע שהם מתקררים בתודעתם, והספק נכנס ללבבם, והם יוצרים שיח ציבורי, רק שיח ציבורי, זה פתחון הפה, פה הם פתחו פתח, ואז בא המלאק דרך הפתח הזה, ואז הוא נלחם עם ישראל וגומר, ופרש רשי, הקדוש, שמח, כן, שמח זה יתמיד, פרשה זו, למקרא זה, לומר, תמיד אני ביניכם, ומזומן לכל צרכיכם. אתם לא מתביישים? אתם לא רואים את ההשגחה שלי? זה שאתם לא רואים אותי זה אומר שאני לא קיים? אתם עד כדי כך חומריים? אתם לא שמים לב? תרימו את העיניים לשמיים? מי נותן לכם מים, לחם, אוויר לנשימה? מי מקים אתכם בבוקר? המחזיר נשמות לפגרים מתים כל בוקר. אתם לא רואים את ההשגחה המתמדת, אני כל הזמן בקרבכם. ואתם מעזים לומר, היש השם בקרבנו עם עין? עד כדי כך נפלתם? אני משביע אתכם, חייכם זה מילת שבועה, חייכם. נכון? בחייך זה מילה, זה מילת שבועה, לשון שבועה. חייכם שהכלב בא ונושך אתכם. על כן, עד כאן, הציטוט. ועיין בליקוטי הלכות, שבאר שגם הספק והכפירה, כפירה מלשון כפור, קרחה גם מלשון קור. כפירה זה לעומת זה, של כפרה, של כפורת. כפירה זה כיסוי רע. לעומת כיפורים, כפרה, כפורת, כופר, נפש, שגם הספק והכפירה הזו של היש השם בקרבנו עם עין, נתעוררה הכפירה הזו בליבם על ידי המלאק, ורק אחרי שהוא הכשילם בזה שהוא הכניס את הכפירה, את הספק הזה ללב שלהם, רק אז הוא הצליח, זה מה שפתח לו וסלל עבורו את הדרך, דרך המלאק, לבוא ולהילחם בהם גם בגשמיות. אבל תמיד, קודם הוא בא בכפירה, ברוחניות, בקירור, בנרמול, ורק בשיח ציבורי, בכל התחבולות שלו, כל הטקטיקות שבתוך האסטרטגיה, ורק אז, רק בסוף, זה הוא גם מצליח לפגוע בנו בגשמיות. אבל המלחמה שלנו היא לא על הגשמיות. הגשמיות היא התוצאה. היא לא הסיבה. היא לא המניעה. היא לא המוטיבציה. היא רק תוצאה, תולדה. היא רק נספח לפגיעה הרוחנית, לפגיעה הנשמתית, לפגיעה באמונה, בלב, בידיעה, בניתוק בינינו לבין השם. זה הבינה, הבן. אסור שאף אחד יבוא בין לבין. כי אין עוד לישראל שונא אכזרי, הרוצה ללוק דמן, ללקק את הדם של ישראל, דם זה נפש, כן? כמו המלק, שהוא שורש רק רע כל היום. ואין הוא אומר די במה שהוא מבטל את ישראל מן החלק הרוחני, אלא הוא רוצה גם להשמיד, להרוג ולאבן חס וחלילה, כמו המן בשעתו. ולא נבין מה זה המן ומה זה פורים, ועל מה השמחה בפורים, ועל מה משלוחי המנות וכל המצוות של פורים, של מתנות לאביונים, ומשלוח מנות איש לרעהו. לא נבין מה זו רעות, איש לרעהו מלשון רעות, לא נבין מה זו רעות, עד שלא נלמד בדיוק מה זה המלך ומי זה המלך. כי המלך גם משתמש במילה רעות, הוא גם משתמש במילה אחווה, הוא גם משתמש במהפכה הצרפתית בשביל להביא עלינו את התפיסות העולם השקריות שלו, שהוא יצק לתוך אותן מילים, רעך ואהבת לרעך, הוא גם משתמש בזה, באחוות העמים, באחוות בן אדם לחברו, באחר הוא אני, גם המלאק משתמש בתוכן הזה, סליחה, בתחפושת הזה, אבל בתוכן אחר, בתוכן אחר. אז עד שלא נבין מי הוא המלאק, לא נבין מהי באמת משלוח מנות בין איש, ואהבה בין איש לרעהו, לא נבין מה זה רעות, רעהו, ונמשיך להיות כלואים בתפיסה העמלקית את המילים כמו רעהו ושמחה. גם לעמלק יש שמחה. עובדי לוסיפר עובדים כל הזמן על שמחה, שמחה להרע, שמחה של הוללות, שמחה של היתר הכל, הכל מותר, הכל חופשי, חופשי, בונים חופשיים כי הם חופשיים ממצוות, הם חופשיים מאלוהים, מיוד קי וו קי. זהו אותו שטן שהם עובדים. זה אותו המלאק, זה אותו יתר הרע, זה אותו מלאך המוות, זה אותו לוסיפר, זה אותו הורוס, זה אותו אל אחר, אלוהים אחרים, זה אותו המלאק, זה אותו שורש הרע שבעולם. כי הוא זה שאומר שיוד קי וו קי, שהשם אלוהינו הוא רע, בגלל שהוא נותן לנו איסורים וסייגים. ולעומתו, השטן מתיר את כל האיסורים. אלה כל משיחי השקר שקמו מעולם. מנמרוד, מהנחש הקדמוני, דרך עד נמרוד, דרך פרעו, דרך המן, דרך ישו שבא להתיר את המצוות, או כל מה שישו מייצג, זה לא רלוונטי. אם זה ישו או התלמידים שלו, זה לא רלוונטי. להתיר את הכל, להתיר את האיסורים, להתיר את הסייגים, לעשות שהכל יהיה מותר. מותר זה להתיר חבל, שלא נהיה קשורים לקדוש ברוך הוא, אלא מותרים ממנו, נפרדים ממנו. להתיר קשר, זה או שיש קשר בין קשר טוב, או שמתירים את הקשר, שהכל מותר. זה השטן. ואז מותר הכל, ואין מצוות, ולא מצווים לכלום, אין סייגים, אין חיובים, אין מחויבות, אין אחריות שמחייבת אותנו, כי אנחנו מחויבים לו, כי אנחנו חיים בעולמו שהוא ברא. השטן הוא בא להתיר את כל זה, וזה השטן, הוא רק בא להתיר, זה הכל. במרכאות כפולות זה הכל. עוד פעם, הוא לא איזה לוסיפר מהסרטים והבדיונות שאתם רואים בטלוויזיה, וזה הוא רוצה להרגיל אתכם לחשוב שזה הוא. לא. לוסיפר או השטן או הסיטרא אחרא או הרע, הבעל דבר הוא נקרא, או המלאק, המלאק, שורש המלאק, הסמך מם, הוא בא להתיר את הכל ולהגיד, הקדוש ברוך הוא שלכם, יוד קי וו קי, הוא שונא אתכם כי הוא בא לכבול אתכם בכבלים, ואני רוצה לשחרר, להתיר את הכבלים, שיהיה מותר לכם הכל, זו כל המלחמה. אז התחלנו בנחש הקדמוני, שהוא היה הראשון, שבא להתיר להם, נתנו להם מצווה אחת, רק מהעץ הזה אל תאכלו, כל השאר תאכלו, להתיר, הוא בא להתיר את זה, לא, גם מזה תאכלו, מותר, מותר, להתיר. הגיע, המשיך לנמרוד, המשיך לפרעו, המשיך לכל השאר שהיו עד אז, אחרי זה, המשיך לישו, ימח שמו וזכרו אלה ראשי התיבות, המשיך לכל משיחי השקר והיו המונים, בכל תקופת, לאורך כל המאות אחרי זה, אבל הפיק הרציני שבא אחריו, היה שבתאי צבי, ימח שמו וזכרו, שבא להתיר את כל האיסורים, ולתנועת ההשכלה הציונית, שיש שקוראים לה חילונות, יש שקוראים לה ציונות, יש שקוראים לה ישראלי, יש שקוראים לה מודרני, יש שקוראים לה מודרניזציה, יש שקוראים לה מתקדם, יש שקוראים לה רפורמי, המון תחפושות לאותו נחש, נקרא לה ציונות. ציונות שהתחילה בתקופת המשכילים שהיו, שקראו לעצמם מוארים, או מאירים, או נאורים, זאת הציונות. קרא לעצמה גם חובבי ציון בדרך, היא קרא לעצמה השכלה בדרך, כל מיני כינויים שקריים. והיא בסוף קרא לעצמה ציון על שם השכינה. כי ככה מלאק מתחפש. שגם קראו לעצמם בדרך חופשיים. אנחנו החופשיים, ככה חילונות קרא לעצמה בתחילת הדרך. המשכילים, חופשיים. ממה הם חופשיים? ממצוות. מותר, למי שחופשי, מותר הכל. מותר הכל. הקשר עם הקדוש ברוך הוא, הותר. התירו את הקשר. הגיע הזמן שנקשר בין הדברים ונבין את זה, כי יש מי שמתיר את כל הקשרים הללו בדרך. את הקשר הטוב בינינו, בין כנסת ישראל האמיתית, לבין הקדוש ברוך הוא, בורא העולם. יש מי שנכנס באמצע ומתיר את הקשר הזה. אותו אחד, הוא אותו אחד שהתיר את הקשר, שבא, שנזדעק להיות יוצר התקדים הראשון, שבא מהר והזדרז מארץ ישראל, מערד, מהערוד, הנחש, ובעד מדבר סיני להתיר את הקשר, הזדעק להראות לכל האומות שיש אפשרות להתיר את הקשר, לבוא מהר לפני שעם ישראל קושר את הקשר, הברית היא הקשר בינו לבין הקדוש ברוך הוא, שהוא במעמד הר סיני, קשירת הקשר הטובה הזו. ושם הוא הגיע, ברפידים, להרפות, מהר 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 להתיר, להתיר, להפריד, רפידים, להפריד מהר 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 מהר, לפני שנוצר הקשר. שם הוא הגיע, וזה היה באייר, בדיוק בחודש שבו נוסדה רשמית על הנייר, המדינה הציונית, המדינה, המפעל החיים של התנועה הציונית, שהיא עמלק, היא נחש הקדמוני, היא הסיטרא אחרא, היא הסמך והמם והאלף והלמד, הכוח המסמה את העיניים שלנו מזה, באמצעות השחת דעת, עיתונים ושיח ציבורי, טלוויזיוני, בלתי פוסק, בלתי פוסק, וקורא לעצמו אקטואליה. כל זה נכתב במילה אחת, עמלק. אבל אנחנו צריכים את זה בהמון מילים, כי אנחנו דור מאוד מאוד ירוד. אז מה שפעם הבינו במילה אחת, שיודעת לקפל בתוכה, מסרים של תורות שלמות, הוראות תורות שלמות של הקדוש ברוך הוא, סודות עצומים, הרים וגבעות של סודות עצומים במילה אחת, אנחנו באבונותינו היום צריכים באלפי מילים. אבל עדיף שנשמע את האלפי מילים האלה, מאשר שנפתח טלוויזיה ונראה מהדורת חדשות, כי אז אנחנו שוב נשאבים למה שמשדר לנו אותו עמלק, שקורא לעצמו חדשות או אקטואליה או עיתון או טלוויזיה או אינטרנט או דפוס או מהפכה תעשייתית. כמה שזה נשמע תרחני איך שאני מדברת ומה שאני מדברת. אז נשמע תרחני. לא אכפת לי. הרוצה ללוק דמן כעמלק שהוא שורש רק רע כל היום. ואין הוא אומר די, הוא לא מסתפק במה שהוא מבטל את ישראל מן החלק הרוחני, אלא גם רוצה להשמיד ולהרוג ולאבד. אבל בתחילה כשהוא בא לאדם, בתחילה כשעמלק מגיע לאדם, הוא בא כשונא גלוי, אינו בא, אין הוא בא כשונא גלוי, הוא לא יגיד לך שהוא שונא אותך, שאתה תפתח חדשות, המקריא הטמבל, הטפט שיושב מולך ומדבר, מקריא את הפרומפטר בחדשות, לא יגיד שהוא שונא אותך, הוא יגיד שאכפת לו ממך, ושהוא רוצה לעזור לך, ולכן הוא אומר לך לעשות כך ולעשות ככה ולעשות ככה, ושהוא נלחם בפרלמנט שלהם שיעשו ככה ויחוקקו ככה, ושהרופאים אומרים שיעשו ככה ויעשו ככה, ושהצבא אומר שלטובתך יעשו ככה ויעשו ככה. הוא לא אומר לך שהוא שונא אותך, אלא מסתיר את זה. זה מוטמן במטמוניות, מוטמן, זה תמון, זה מוסתר, זה מוחבא. וכמו שהיה אז, שהכניס בליבם שאלה, הוא בסך הכל בא ונטע בלב שלהם נטיעה של שאלה. כלפי חוץ, נראית כמו שאלת טעם פשוטה. בני ישראל לא העלו על דעתם שיש בשאלה הזאת ערס של נחש, ערס של עמלק. מה? כולה שאלה פשוטה, אנחנו בסך הכל שיח ציבורי. מקיימים פה בפייסבוק, בטוויטר, בטוקבקים של וויינט, מה? רק שאלה, רק מדברים שיח ציבורי, אין דבר שאסור לדבר עליו, מה אתם, מה, אסור, אפשר לדבר על הכל? בואו נפתח שולחן ונדבר, על הכל מותר לדבר. שלאחר זמן יגבה מהם את חובו, גם בגשמיות. בסדר, נדבר על מחלות ומחלות ומחלות. זה מכשיר את הקרקע עבור המלך, גם להכין מחלות במעבדות. ואשר תמית עליהם צרה צרורה, היא הייתה נראית להם סתם חלישות הדעת או איזה בלבול מסוים. בואו נלבן דברים, בואו נדבר על זה, בואו נדבר על זה. ביהדות היה תמיד, זה נקרא בית מדרש. אבל בואו נדבר על זה סביב השולחן עם עמלק, או בבית המדרש של עמלק, זה לא. לעולם, מעולם לא היה אסור ביהדות לדבר על הכל. השאלה עם מי לדבר? עם מי? מי מעורב באותו דיבור? זאת כל השאלה. כי בבית המדרש כתבו כל מה שאמרו בבית המדרשים, בתי המדרשות. זה הגמרא, היא לא כתובה. היא דיבור מבית המדרש. וזו המשנה, היא לא כתובה. היא דיבור מבית המדרש. לדבר, דיברו על הכל, אין דבר שלא דיברו ממנו. אין דבר שלא דיברו ממנו. השאלה, מי מדבר? ולשם מה מדברים? ללבן דברים, באמת? תמיד דיברו? מעולם היהדות לא סתמה את הפה. היחידה שסותם את הפה. הדת היחידה שסתמה וסותם את הפה זו הנצרות. שאסור לדבר שום דבר. תאמין, אמונה עיוורת, אמונה זה אמונה עיוורת. לא, אמונה ביהדות זה מעולם לא הייתה אמונה עיוורת. אמונה מלשון אמת. אמונה זה מלשון אמינות. אמינות, לסמוך, לתת אמון, להאמין ב. לא להאמין אמונה עיוורת, זה הנצרות. הנצרות אסרה לדבר. היהדות מעולם לא אסרה לדבר. השאלה רק, עם מי לדבר? איך לדבר? באיזה אופן לדבר? ולשם מה לדבר? לשם כפירה, לשם מינות, לדבר עם הנחש, לא. לדבר על כל נושא שבעולם, גם על שאלות הכי קשות באמונה, תמיד דיברו חז"ל, והם דיברו כבר הכל, ואנחנו מוזמנים לצאת ולקרוא את מה שהם דיברו. זה נקרא משנה, וזה נקרא גמרא, וזה נקרא מדרשים. אין ספור. אין ספור מילים שהם דיברו. אבל זה לא אותו דיבור. את הדיבור הזה, אסור. אז בני ישראל לא העלו על דעתם. שיש בשאלה זו שעורר השיח הציבורי, עורר שאלה של בפאנל, בשיח הציבורי, סביב השולחנות, בתוך האולם הכנסים שלו, אותו המלאק. אם לא תראו לעצמם שזה, מה, זה רק שאלה. מי חשב שזה נחש עם ערס, שרוצה, שמטיל בי ערס בתוך, בתוך כל הגוף? שלאחר זמן נגבה מהם את חובו גם בגשמיות, ואשר תמית עליהם צרה צרורה. היא הייתה נראית להם סתם חלישות הדעת, או איזה בלבול מסוים. הם לא חששו כלל שזו היא קליפה שלמה ונוראה של ראשית גויים המלאק, שמישהו שבא להראות לכל אומות העולם את התקדים, שלפי התקדים הזה אפשר להתיר את הכל, להתיר את הקשרים, את הקשר הטוב, לבוא ולהיכנס באמצע בין העם של הקדוש ברוך הוא לבין בוראו שהוא הקדוש ברוך הוא. באמצע, שם, להתיר את הקשר, את התקשורת ביניהם. שהוא שורש כל הקליפות והכל כלול בשאלה הזו שהוא החדיר להם. כן, הוא בא, כאילו מחדיר שאלה, האם מותר או אסור זה וזה? או מה אתם חושבים, יש השם בקרבנו או שבאמת זה באמת שטויות? נו, באמת, די. אבל הוא מנחה את הפאנל. הוא מנחה את הפאנל, או הוא מממן את, את חדר הכנסים, את אולם הכנסים. הוא מממן את השולחנות שסביבם אנחנו יושבים בשיח הציבורי, והוא זה שרק זורק את השאלה הראשונה. זהו. את זה אסור. מה גם שבשאלה זו הם עדיין לא כפרו בעיקר, בשורש. ולא החליטו גם למעשה, באופן מעשי, שאין השם בקרבם. רק דנו בכך, והסתפקו בדבר. רק דנו בזה, זה רק שיח ציבורי, זה הכל, וזה מה שהוא רוצה, כך הוא פועל. ומי מהם היה יכול להעלות על הדעת שצדדי ספק אלו, בהשגחתו של הקדוש ברוך הוא, האם השם נמצא איתנו כל הזמן או לא, זה נקרא השגחת השם, שהרי מי יכול להעלות על הדעת שאלה, הם עצמם המתמוניות, אלה הדרכים הנסתרות של המלאק. הלא, אם לא היה המלאק בא מיד אחר כך להילחם בהם, והתורה לא הייתה מסמיכה את הפרשות סמוך, זו סמוכה לזו, לגלות שזה מה שגרם את זה, הרי לעולם לא היו מעלים על דעתם, שזו יכולה להיות סיבת הרע הזה, ושיש פסול נורא כל כך, במחשבה כזאת, כולה גרם לנו, אמר לנו, בואו תתכנסו, תחשבו, האם יש השגחה, השם נמצא פה תמיד, או רק ברא אתכם והלך והתרחק. זה הכל. הוא היה בסך הכל פילוסוף, זה הכל. ובפרט, לפי המובה ששאלתם, באה מענווה פסולה. כן, יש ענווה פסולה גם, לא רק ענווה טובה. של התלבשות במצוות, דהיינו. שחששו שמה פגמו והבנותיהם גרמו גרמו להם לנזק ומחמת נמיכות מדרגתם שוב אין הם ראויים לנס כפי שהיה עד כה מיום צאתם ממצרים אולי זה מה שגרם לנו זה שאנחנו עשינו הבנות וזה גרם שלא יהיה השגחה פרטית עלינו ואולי מעתה לא ירצה השם לשדד להם את מערכות את המערכות, את המלחמות, בהסתירו פניו מהם, אולי הוא לא שומר עלינו יותר כי עשינו משהו רע, והנה, אולי זה ספק שהוא כפירה. ואם כן, אין להם לסמוך על הנס, ואם אין לסמוך על הנס, כי השם הרחיק את עצמו מהם, ולא משגיח עליהם יותר השגחה פרטית, אז אין עליהם נס, או חס וחלילה, אם אין נס יותר, והשם לא בתוכנו, לא משרה שכינתו בתוכנו, אז אוי ואבוי, אז יש לנו לחפש דרך אחרת, על פי דרך הטבע. פה הקימו הציונים את המדינה. או יותר נכון, 200-300 שנה לפני זה, פה הם הקימו את התנועה שלהם, את המחשבה, את המחשבת, את הפילוסופיה, את התפיסה הציונית. אוי ואבוי, אתם לא רואים שאין השם בקרבנו בגלות של 2000 שנה, אנחנו כבר בגלות, מה עובר עליכם? אם לא נעשה את זה לבד, לא ניגאל. משיח כבר לא יבוא. בואו, יאללה, נקום, נגאל את עצמנו. נקים תנועה של גאולה, עמד. את המחלת הנפש הזאת שנקראת גלות, אתם אי אפשר, צריך למחות את זה מהעולם. זה מה שהם אמרו, זה מה שהם חשבו גם. ועוד כהנה, בצדדים מצדדים שונים, שהיו מלובשים כלפי חוץ באדרת של ענווה, ושפלות רוח של קדושה. כן, אפשר להיות חרדי כזה. ומה עצומה אם כן, המתמוניות, ההסתר, שהמלאק בא אז לישראל. באיזה מחבוא, באיזו התחבות, באיזו הסתתרות עצומה הגיע אז לישראל המלאק. שישראל לא הכירו בכלל שיש כאן תערובת, התערבות זרה, מישהו מתערב לך בעניינים. הם לא זיהו שהציונות, שהציונים, שהמשכילים, פתאום זו התערבות זרה בעניינים של עם ישראל. למה? כי הם קראו לעצמם עם ישראל. אז איך נכיר שזו התערבות של תערובת זרה, תערובת ערב רב, תערובת זרה? אלא הם היו נראים כולו קודש, מה? תנועה של קודש, מה? ארץ ישראל. הם אומרים שקדושת ארץ ישראל, מה? זה, הם באים לטובתנו, הם רוצים לעזור לנו מהאנטישמיות, מה? איך? אבל באמת, גילתה התורה שזו הייתה ארמומיותו של אותו רשע, שבזה שהוא ככה התנהג והתחפש לקדוש, לעניו, למושיע, למציל, שהוא התחפש לישראל, ככה הוא הצליח לחדור למחנה הקדוש של ישראל. לכן הוא קורא לעצמו מדינת עמלק, מדינת ישראל. כן, עמלק קורא לעצמו מדינת ישראל במקום מדינת עמלק. כי אם הוא היה קורא לעצמו מדינת עמלק, נו באמת, מי היה הולך איתו? לכן הוא קורא לעצמו מפלגה חרדית. כי אם הוא היה קורא לעצמו מפלגת עמלק, איך הוא היה מוציא מהתורה ומהאמונה את כל החרדים והחצרות החסידיות והליטאיות שהולכים אחריו? איך הוא היה מפיל אותם ומטעה אותם? לכן הוא קורא לעצמו חדשות, כי איך הוא היה מפיל אותם, את ההמונים האידיוטים שבוהים ומאמינים לו ומסיחים כל היום באקטואליה? איך הוא היה מפיל אותם אם הוא היה קורא לעצמו מהדורת עמלק, שיח ציבורי של עמלק? לא. איך הוא היה מפיל אותם אם הוא היה קורא לעצמו הפרלמנט של עמלק? מה פתאום שהוא יקרא לעצמו פרלמנט של עמלק? הוא יקרא לעצמו משכן הכנסת. הוא יקרא לעצמו כנסת ישראל. מה פתאום שהוא ידבר עמלקית? הוא כונן את השפה העברית, עברי, דבר עברית, מלחמת הלשונות, בן יהודה, האקדמיה ללשון, ראשת האקדמיה ללשון. עמלק לא יגיד שהוא מדבר עמלקית, עמלק גם לא ידבר עמלקית, הוא ידבר בשפה שהקורבן שלו, הנשוך, נשוך הארס, מבין או מסוגל להבין. לא הבנו את זה עד עכשיו. הם הבינו את זה לפני 300 ו-400 שנה, עוד לפני שהמלאק קרא לעצמו ציונות. הם הבינו את זה. לא סאטמר ונטורי קרטה הבינו את זה. לא, לא. כל ענקי ישראל ללא יוצא מן הכלל הבינו את זה. מאות גדולי ישראל זעקו על זה ונלחמו על זה כדי להציל אותנו. הוא נראה כאילו הוא קודש, הוא מדבר כאילו לשון הקודש, הוא מקים מוסדות של קודש, הוא רוצה להקים להם מלכות בארץ הקודש, הוא מתחפש לקודש. הבגדים שלו בגדים של קודש. אבל באמת גילתה התורה שזו הייתה הערמומיות שלו, של אותו רשע, שבזה ביקש לעקור חס וחלילה את הכל. בזה, באמצעות זה שהוא מחופש לקודש, מדבר קודש, קורא לעצמו בשמות של קודש, קורא לעצמו ישראל, קורא לעצמו מדינת ישראל, ערב רב שחדר באמצעות התחפושות האלה לתוך מחנה ישראל, אבל הוא לא ישראל, לא ישראל, הוא לא ישראל. גם אם הוא דובר עברית צריך להבין שהוא לא ישראל. גם אם הוא יושב בישראל ואומר שאנחנו קדושים, הוא לא ישראל. וכנגד זה ציוותה התורה, זכור את אשר עשה לך עמלק. זה מה שעשה לנו עמלק, שהוא התחפש לישראל ונכנס לתוך המחנה שלנו, כי התחפושת שלו מאפשרת לו לחדור לתוכנו. הוא שתול בתוך המחנה הקדוש, שתול. הוא מסתערב ומחופש. כיוון שמלחמה זו עתידה לחזור על ישראל במשך הדורות, באופן כללי ובאופנים פרטיים, לאין שיעור, כמו שאנחנו לא יכולים לדמיין, לאין שיעור, אי אפשר לשער, להעריך, למדוד את איך שהוא עוד יתקוף אותנו. ויש לזכור תמיד שכשמתעוררת שאלה שכזו, הרי זוהי שעת המלחמה. ולא המלחמה שהוליווד וצהל מראים לנו זו המלחמה, אלא זוהי שעת מלחמה. וזוהי לא רק שעת מלחמה, אלא זו שעת מלחמה של הגרוע שבאויבים. ויש לעמוד נגדו בקשרי המלחמה. ויש לעמוד נגדו בקשרי המלחמה. הוא מתיר את הקשר, התקשורת האישית שיש לכנסת ישראל עם בוראה. שם ברפידים, שם אז בחודש אייר, אז בהקמת הציונות, לפני קבלת התורה, לפני מתן תורה, אז הוקמה הציונות ברפידים. כי אז הוא בא להפריד בין קודשא בריחו לבין שכינתי. וזה היה באייר, באייר. זה שהוא בא להפריד. זה דבר אחד. אבל מה הוא עושה כשהוא מפריד? עצם ההפרדה הזו שהוא מפריד בין כנסת ישראל, בינינו, בין עם ישראל, לבין הקדוש ברוך הוא, בורא העולמות, והמשגיח היחיד שלנו, המשגיח שמחדש בריאתו כל יום, כל רגע, כל רגע, בזמן שהוא מנתק ומפריד בינינו, בינינו לבין השם, הוא גם קושר, עצם ההפרדה הזו היא קשירת קשר של מלחמה. זה נקרא קשרי מלחמה. הוא בעצם זה שהוא נכנס באמצע בינינו, בין הקדוש ברוך הוא לבין כנסת ישראל, בינינו. הוא קושר קשר נגדנו, נגד השם ונגד עם השם. זו נקראת קשירת קשר. יש לעמוד נגדו בקשרי המלחמה. קשר זה מלחמה, קשר שהוא הצד האחר של הקשר, הצד הרע, האפל, הסיטרה אחרה, הזה לעומת זה של הקשר הטוב, הוא קשירת מלחמה, הוא קשר רע. הוא מחבל בקשר הטוב, וזה עצמו קשירת קשר נקרא, רע, לרעה. לזה קוראים בלעז קונספירציה. עמלק הוא קושר קשרי המלחמה שמנתקים בין עם השם לבין השם. הוא עושה זאת בדיוק בתפר. הוא מפריד ופורם בדיוק בתפר שבין יציאת ישראל ממצרים למתן תורה, כדי שישראל יוכלו להיות אומה, לאום, לאומיות, פטריוטיזם בלבד, ככל האומות, עם שצריך לשון משלו, וארץ משלו, וצבא משלו, וממשלה משלו, וזה מנותק בהכרח מתורה, ממתן תורה. וזה מה שהוא עושה ברפידים, הוא מפריד, וזה קורה בניסן לבין סיוון, בין יציאת מצרים בניסן, לבין מתן תורה בסיוון, ההפרדה הזאת ברפידים שהיא באייר. ההפרדה הזאת ברפידים שהיא באייר, וההפרדה הזאת היא עצמה קשירת קשר של מלחמה נגדנו. נגדנו זה לא אנחנו בני האדם, נגדנו זה נגד הקשר הטוב שבין קודשא בריחו לבין כנסת ישראל. ובלא זיכרון זה, הרי בוודאי שישכחו שזוהי מלחמתו של עמלק האכזרי. עד כאן אות א', חודש אדר שמח, חודש אדר בונה ומעשיר, חודש אדר שבו נסתייע בסייעתה דשמיה, להבין באמת את המהות שלנו, את התפקיד שלנו, את האחריות שלנו, ובשביל זה חייבים להבין את שורש עמלק, את מעשי עמלק, את דרכי עמלק. לא כדי שנלך בדרכי עמלק, אלא כדי שנוכל לבחור להפסיק ללכת בדרך עמלק, ונפנה אל הדרך הטובה שהיא נקראת גם כן דרך, דרך השם.